עכשיו ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורח שלנו. לפני כן נגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, על השידור אבישג אליאסף שוסטר, והדיגיטל עורך הכותרות, עורכת רעות מתתיהו ארגון. והאורח שלנו פרופסור מיכאל בר זוהר, סופר, חבר כנסת לשעבר, כתבת ביוגרפיות מדהימות, והתארחת פה, לכן אני אקרא לך כאן מיקי בר זוהר. הרגשת...
אני סולח לך, בסדר.
אז זהו, אז באמת תודה שבאת. אתה כתבת יחד עם ניסי משאל ספר לוחמות המוסד, הנשים בלב המבצעים הגדולים.
אכן.
ספר שאני קראתי אותו די בככה עצרתי את נשימתי, כי זה בעצם סיפורים קשים, ממש מרגשים, אפילו מדהימים, ויחד עם זאת כל כך כואבים ומתסכלים. אתה נותן בעצם את ההיסטוריה של המדינה דרך הסיפורים האלה. אתם נותנים, אתה יודע, הנשים בלב המבצעים הגדולים. אז תגיד, מה אתה מרגיש כלפי הספר?
תראי, מבחינת הנושא והפגישות והכרת חלק גדול מהנשים האלה, זהו אחד הספרים הכי מעניינים שכתבתי. ויצרתי קשר מאוד אישי עם הספר ועם הלוחמות, חלק מהם עד היום אנחנו בידידות רבה בעקבות כתיבת הספר.
וואו, זכית.
כן. הכרתי אחת מהן לפני, שתיים מהן לפני כן. אחת הייתה מרסל ניניו, שישבה 14 שנים בכלא המצרי.
שזה סיפור.
סיפור שלה, סיפור מדהים הרי. בחורה שנלכדה ו... היא לא יכלה למדה בעינויים של המוחברת של שירות הביטחון המצרי, והיא קפצה מהחלון, היא ניסתה להתאבד, שעברה את כל העצמות, והם ריפו אותה והחזיק אותה 14 שנים בבית סוהר. ואישה אישה מדהימה. והכרתי גם את יעל, שעליה
פרסם הרבה.
סליחה?
זה יעל
במרכאות. יעל במרכאות, שמה אמיתי היה אלה, אילין, אילין אפשטיין. אגב, זה אסור היה להגיד עד מותה. היא מתה לפני 3 חודשים.
וואו.
ועד לפני 3 חודשים היא הייתה דמות נעלמת. הייתי בא אליה ואל בעלה, הם גרו באיזה בית אבות, ואסור היה להגיד מה הכתובת שלהם, אסור היה לספר מה היא עשתה, אסור היה לתת את שמה אמיתי, והמחורה חיה בארץ עד גיל 83 שנפטרה.
תראה, בכתיבת ספר כזה, באמת, יש איזה פרדוקס. כי יש כאן סיפורים מאוד מאוד סודיים. סיפורים שלא ידעו עליהם, או אם ידעו עליהם זה היה משהו מאוד מאוד חלקי. אז לפרסם אותם, זה כאילו לעשות את הדבר שלא אמורים לעשותו.
את יודעת... מאוד אהבתי דבר אחד שאמר לי, נדמה לי תמיר פרדו, שהיה ראש המוסד לשעבר. הוא אמר, זה רק טיפק מקצה הקרחון שאתה מפרסם.
נכון.
משום כך, זה הרגיע אותי מאוד. כי יש, אם ככה, אז הסיפורים האלה באמת לא פוגעים בביטחון המדינה. כמובן שכל דבר כאן, זה מאוד מאוד רגיש, ורדה. אתה לא יכול לתת שם או כתובת או מקרה שקרה, רחוב שבו היא הלכה, אירוע שקרה בזמן שהיא הייתה בארץ זרה, מפני שאני תמיד צריך לחשוב שמעבר לכביש, בחדר קטן, כמו שאני יושב, יושב גם המספר הכפול שלי מהצד השני, והוא בודק כל עוד וכל מילה במה שאנחנו מפרסמים.
כלומר, הצנזורה, אתה מדבר עכשיו על הצנזורה?
לא, הצנזורה בודקת, אני מקבל את זה, אבל אני אומר אפילו דברים מאוד מאוד, הייתי אומר, סתמיים, שאותו צד יכול להיחס בהם ולהתחיל לגלגל את הגלגל אחורה ולמצוא את האדם, או למצוא את האנשים, או לגלות את המבצע, ויש חלק גדול מהמבצעים שנמשכים עד היום. למשל, אותה יעל שדיברנו עליה, יעל התפרסמה בספרון קטן שיצא בארץ, וגם כמה כתבות, היא ישבה בבירות, והייתה זאת שלמעשה עקבה אחרי שלושת ראשי ספטמבר השחור והפתח, שסיירת מטכ"ל חיסלה בביתם בסופו של דבר.
צריך רק להגיד שכל סיפור כזה קשור להיסטוריה שלנו, נכון. בכאב גדול. כי כשאתה אומר ספטמבר, ראשי ספטמבר השחור, אתה מתכוון לאלה שרצחו את...
האתלטים במינכן.
האתלטים במינכן. בשנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, נכון? שזה היה סיפור קורע לב. אנחנו, אנשים היום לא מכירים אותו. אז פשוט צריך להגיד שרצח הספורטאים במינכן, רצח הספורטאים שבאו לאולימפיאדה, באו להתחרות, היה כזאת טראומה ליהודים, לישראלים, ועל זה נדמה לי גולדה מאיר הייתה זאת, שכאילו נדרה להרוג, לחסל, להשמיד, לרצוח את כל ראשי הנחש.
בדיוק.
שהשתתפו ברציחתם. כלומר, חברים, אנחנו מדברים על רצח, וזה לרצוח את האנשים שהשתתפו ברציחה האיומה הזאת, של ספורטאים תמימים שבאו להתחרות, ואתה כאן מזכיר את שמה של אישה.
כן. הייתה אישה ממוצא קנדי, אמריקאית, יהודיה כמובן, שבאמת בחורה תמימה, יפה, תמימה עד כדי כך שבמוסד לא רצו לקבל אותה. אמרו, מה היא? ומי שגילה את הכישורים שלה, היה אחד מהסוכנים האולטימטיביים של המוסד, מייק הררי.
כן, אתה נותן לו.
והוא חנך אותה, הוא חנך אותה, ולמה אני מזכיר אותה? מפני שהיא הייתה זאת שחיה בכיסוי בבירות, כאילו כותבת תסריט על איזה אנגליה שבאה ללבנון לפני 100 שנה, והיא למעשה הודיעה למוסד שהלילה שלושת המנהיגים של הפתח והספטמבר השחור נמצאים בבית, ואז באותו לילה נחתה סיירת מטכ"ל בראשותו של אהוד ברק, שהיה מחופש לאישה בסמלה שחורה, עם חזה גדול, מלא רימונים וגרביים ישנים, והם פרצו לדירות והרגו את השלושה. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי היא אחרי המבצע, כל האחרים, כל הסוכנים האחרים, הלוחמים האחרים, שהיו לנו בבירות, קיבלו הוראה מיד להסתלק משם, כי ידעו שהמשטרה עכשיו תחפש, כל דבר שהוא מוזר מאוד, ובעיקר אירופי, היא היחידה שנשארה, כי הכיסוי שלה היה כל כך טוב, שמייק הררי וצבי זמיר, שהיה ראש המוסד, אמרו, רגע, אולי נוכל לנצל אותה לעוד מבצע? ומה שלא פורסם עד עכשיו עליה, זה שהיא נשארה, ואחר כך, במשך 14 שנה, עבדה ועשתה מבצעים מדהימים, שלעומתם הפרשה של בירות נראית מאוד מאוד צנועה, הייתי אומר. היא הייתה בכל הבירות הערביות, היא הוליכה יחידות של הסיירת מטכ"ל ושל המוסד למבצעים מדהימים. וכשדיברתי עליה עם תמיר פרדו, שראש המוסד, אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, אם היו נותנים לה את כל האותות שהיא קיבלה על הישגים שלה במבצעים, לא היה מקום בחזה שלה.
כל
המדליות האלה.
כן.
אז משום כך, עכשיו, כל 14 שנים האלה, עד היום, אי אפשר לפרסם מה שהיא עשתה. עד היום, זה כבר כמה שנים מתוך זה, משנות ה-70, 50 שנה. לא, יש עד היום מבצעים, או עד היום קשרים עם כל מיני דמויות, שאי אפשר לפרסם. משום כך, הצנזורה מאוד מקפידה על הדברים האלה, ושמה, הייתי אומר, חיץ בין ביירות לבין שאר המבצעים.
תראה, חשוב להגיד, קודם כל, שלוחמות מוסד, המחשבה על נשים כלוחמות, זה בהתחלה בכלל נחשב הרי לכאילו משהו שלא יכול להיות.
נכון.
אני אשאל אותך, האם הן כולן היו יפות?
ממש לא. ממש לא, וכל העניין היה, אחת הגדולות ביותר ביניהן, הייתה פשוט לא יפה, בואי נגיד כך. תראי, לי היה חבר בשם מרדכי נסיהו, ממפלגת העבודה, אידיאולוג, שמאלני, והייתה לו איזו אישה.
בעלה של יהודית.
הייתה לו אישה כזאת שקופה. הייתה כלום, הייתה שמנמנה קטנה, הוא סחב אותה לכל מקום, היא לא דיברה. אמרנו, מה הוא התחתן איתה? הייתי בא אליו הביתה עם חברים, היא עשתה לנו קפה ותה, וישבה בפינה, לא השתתפה בשיחות. אמרנו, מה זה? מה? עד יום אחד שאני קם, מתעורר, ואני מגלה שהיא מטה הרי הישראלית, שהיא הסוכנת הכי גדולה שהייתה לנו. דווקא אותה אישה. למה אני אומר את זה? כי כל העניין הוא ידע ללבוש צורה ולפשוט צורה. הייתה קמה בבוקר כהולנדית, בצהריים הייתה צרפתיה, בערב הייתה גרמניה, עם מבטא מצוין, ידע מושלם של השפות הזרות, עם ראש מאוד מאוד מתוחכם. מה היא לעשות במבצע? למשל, היא במרוקו, ורוצה להעלות משם את היהודים. איך מעלים את היהודים? רוצים להבריח אותם את הגבול לתוך אלג'יריה, שהייתה צרפתית, ואז מצרפת, מאלג'יריה, הם יכולים להיות לישראל. אז היא מכירה את ה... באה להכיר את הקונסול הצרפתי באוג'דה. והקונסול הצרפתי מתברר שהוא מעריץ גדול של מרטין בובר.
הפילוסוף
הישראלי המפורסם. והיא אומרת לו, אתה יודע מה? אני למדתי אצל מרטין בובר. מה? את פגשת מתקד? אז הם שניהם יושבים, ומדברים על מרטין בובר, ומתמוגגים, ובאותו זמן מחתימים את הפספורטים עם ויזות ממרוקו לאלג'יריה. כך, למשל, עברו מאות אנשים.
תראה, ההתרשמות שלי, כן, אומרים, לוחמות המוסד, ויש כותרת משני אנשים בלב המבצעים הגדולים. צריך הרי להגיד, ומזה אני מאוד התרשמתי, קודם כל שבכלל, רגע, איך מצאו אותן? איך מגיעים למישהי שהיא תהיה לוחמת מוסד?
תראי, קודם כל בואי נלך מהתחלה. בהתחלה ראינו את המוסד בתור חבורה של ג'יימס בונדים, גברים אמיצים, פיקחים, נמרצים.
שולפים.
הם, זה המוסד. ובתחילה אנשים באמת עשו קפה. בשביל
אנשים שעבדו במוסד.
עשו קפה, אחר כך תקתקו את הדוחות. ביום אחד התברר לאנשי המוסד, שנשים יכולות לעבור גבולות הרבה יותר בקלות מגברים. כן, מתחת לרדאר. אחר כך התברר להם, שכאשר סוכן, רוחם מוסד, נמצא לבד ברחוב, מסתכלים בו בלילה, בחשדנות, כשהוא נמצא עם אישה, זה כבר משהו אחר. זה כבר זוג, זה כבר... ואחר כך פתאום גילו שלאנשים יש אינטואיציה בלתי רגילה. שהן נועזות, יש להם כישרון לאלתור ברגע שמשהו קורה, כי כל מבצע שעושים במוסד, יש דף שנותנים עם כל מיני הנחיות, ותמיד יש הנחיה אחת, מה לעשות כאילו. כלומר, אם משהו מתפספס, ולא קורה, איך לצאת מכל המצב? ואצל אנשים זה ישנו, ודבר הכי חשוב אולי, שאין לאנשים האלה אגו, הם לא כמונו הגברים, אצלנו זה כללה. זה לא קיים אצל אנשים, הם עובדות ביחד, והם מתמקדות למטרה, ואז בהדרגה התחילו לחפש. מה שקרה, אמר לי צבי זמיר, שכשהוא קיבל את המוסד, הוא אומר, היו שם הרבה מאוד בחורים טובים שידעו עברית ויידיש. סטופ. אבל בשביל לפעול בחוץ לארץ, עברית ויידיש לא מספיק, ולהפך זה סכנה. והתחילו לחפש. ואז התחילו לגלות כל מיני נשים, שהם, הדבר המשותף בין לרובן הגדול, יהודיות, ציוניות, אוהבות את המולדת ישראל, איזו אהבה תמימה, הייתי אומר, תמימה וטוטלית. ויש להן תחושה שהן צריכות משהו לעשות למען המדינה. ואז חיפשו, למשל, שבתאי שביט מספר לי, שיום אחד סיפרו לו, שמע, יש איזו בחורה שלומד עכשיו באוניברסיטה הידרולוגיה, אבל היא הייתה נהגת מרוצים באוסטרליה. וואו, הוא אומר. בוא נבדוק אותה.
זה מעניין.
לא, זה לא מעניין. וזאת הייתה אריקה מרי צ'מברס, שאחר כך חיסלה את הנסיך האדום, את קצין המבצעים של ספטמבר השחור.
אשכרה לחצה.
שלחצה על הכפתור ופוצצה את המכונית שהרגה אותו. או למשל, יעל. יעל באה לארץ, הסתובבה בארץ אחרי גירושים לא סימפטיים. לא יודע מה לעשות, אתה בודדה לגמרי. ואמרה שהיא רוצה משהו לעשות, אז יום אחד פתאום קראו לה לשיחה.
איך? איך מוצאים אותה? יעל אחת. בואו נאמר לך מה לא יעל.
הייתה לה חברה, שהיה לה חבר שאמר שהוא עובד בשבק. אז ככה, ממש דאג. או למשל סילביה רפאל, המפורסמת, הקיסרית, שכולם מתפעלים ממנה. היא באה לארץ, שלחו אותה לקיבוץ גן שמואל, והיא מילה קונסרבים. זה מה שהיא עשתה. זה הייתה העבודה שלה.
אז היא לא... כוסות שימורים.
היא לא אהבה, זה כוסות שימורים, כן, זה יבדה במפעל השימורים. אז היא עברה לחולון, והייתה מורה לאנגלית באיזשהו בית ספר, גם כן לא. אבל מה? הייתה לה בחורה שהכירה מישהו, ומישהו שמע ממנה, ובא ונפגש עם סילביה, ואחר כך סילביה קיבלה הזמנה לבוא להתייצב באיזשהו מקום. כלומר, לכל אחת הגיעו למעשה באופן פרטני. הייתה למשל אחרת, הייתה צרפתייה, שהייתה בחורה מדהימה, שהגיעה מצרפת, שהייתה במהפכת הסטודנטים, שאז אנשים שרפו חזיות ברחובות פריז, ואנשים צעדו ודרשו זכויות. היא באה לארץ, למדה באוניברסיטה, היא הייתה אג'נדה כזאת, בחורה יפה, מעניינת, שקנתה אופנוע, הרלי דוידסון כזה גדול, מדהים, והייתה כל יום שישי נוסעת עם האופנוע מירושלים לנתניה, לקרובים שלה, ולוקחת טרמפיסטים. תמיד לקחת
ואומרת טרמפיסטים, לא לגעת
בה. לא לגעת, בדיוק. לא לגעת. אם אתה נוגע, אתה יורד. ושמעו עליה וקראו לה, לשיחה. כך שבכל מקרה, זה היה ממש פרטני. בכל מקרה זה היה פרטני שגילו אותם בסיבה זו או אחרת.
עכשיו אתה מתאר, כלומר, החיים של לוחמות המוסד, זה כל כך הרבה להיות סתם במקומות. את לא מתגייסת ונותנים לך תפקיד חשוב ומעניין ומלא אדרנלין. לא, שולחים אותך להיות שנתיים בבריסל. להיות אזרחית שם. שולחים אותך לכל מיני מקומות, ואת אמורה
לבנות אגדה.
סתם לא להיות.
כן.
סתם לבלות שם.
ולהיות מישהי אחרת אבל.
כן, ואני קראתי את זה. אני ורדה, ואני הרגשתי שזה משהו כל כך משעמם, כל כך כואב, להיות לבד.
לבד.
לא לדבר עם אף אחד. לא לפלרטט עם אף אחד, לא להיכנס למיטה עם אף אחד. את צריכה להיות לבד, שקופה, מן חיים, כלומר, כדי להיות ראויה, ומעבירים אותך קורס, ובקורס הזה, את צריכה להוכיח איזה יכולות שהן כל כך לא נעימות. כלומר, החיים של להיות ראויה, כנראה גם לוחם מוסד, אבל לוחמת מוסד, את קוראת על זה, וזה בדידות איומה.
נכון, בדידות, זאת היא המילה, נכון. בדידות, אבל פה, מה שישנו פה, המוטיבציה היא חזקה מאוד. התחושה שהן עושות למען ישראל, למען המולדת, כמו שאמרתי, תמימה, אבל טוטלית. אז הן היו מוכנות לעבור את כל השלבים האלה.
ובוחנים אותך. בצורה אכזרית. שולחים אותך לאיזו משימה. שולחים אותך לעשות משהו באיזשהו מקום. ואז שוטרים מתנפלים עלייך, אוסרים אותך, חוקרים אותך, מענים אותך. ומה מסתבר? שזה לא היה שוטרים ולא חוקרים, אלא סתם בחנו את יכולת העמידה שלך.
נכון.
כלומר, את צריכה לעבור כל כך הרבה שלבים של כמעט גובלים בהתעללות. כלומר, המוטיבציה היא צריכה להיות
מאוד חזקה, נכון? עצומה.
עצומה, ובהתחלה החתימו אותך על התחייבות לא להתחתן ולא להיכנס להיריון. אתה רוצה לספר על זה, על מה?
התחלה. זה הייתה התחלה, אבל זה לא הלך. היו כמה מהם גיבורות כאלה. למשל, הייתה מיר לגל, שהייתה חברה טובה מאוד של ציפי שביט.
לא,
ציפי שביט.
לא, אתה מתכוון ציפי לבני.
ציפי לבני,
שהייתה... חברים, כן. אגב, אני רוצה להגיד לכם, ציפי לבני, שאתם היום מכירים אותה בתור אישה בלונדה, קצת מזדקנת עם קרה, היא הייתה אשת מוסד מאוד אמיצה.
אבל היא לא הצליחה, היא עזבה מהר מאוד.
אוקיי.
שתיהם, מיר לחברה שלה וציפי, הלכו ביחד לקורס, עברו את הקורס, ישראל יוצאת מן הכלל, שלחו את ציפי לבני להחזיק דירה, דירות מסתור בפריז, ומיר לה בתפקידים אחרים, ואמרו להם, לא ילדים חמש שנים הראשונות. אז מיר לה אמרה, תקפצו לי. והתחתנה ועשתה ילדים וטיפסה במוסד והגיעה לתפקידים בכירים. ציפי אמרה לא, אני לא רוצה. היא עזבה בגלל זה. בגלל שלא נתנו לה רשות. ואחר כך היו הרבה, ובסופו של דבר, מה שהגענו היום, שהיום בא אומר לי ראש המוסד, אומר, תשמע, אני כל פעם שולח שניים, שלושה אנשים מהמוסד, לשלב מסוים בקריירה שלהם, ללמוד, לעשות תואר באוניברסיטה. אז הם שנתיים או שלוש לא נמצאים במבצעים. אז מה אם אישה מחליטה שיהיה לה ילד, והיא תהיה תשעה חודשים, היא תהיה עסוקה או שנה, היא תהיה מחוץ לעבודה? היא יכולה לעשות את זה. ומה שעושים היום, זה כשמגייסים מישהי, מזמינים גם את בעלה.
אם אין
לפגישה. היא מנסועה לפגישה, ואז שואלים את הבעל, כך בחשבון שאשתך יכולה להיעלם מדי פעם, ולעיתים קרובות מאוד, לשבועיים, שלושה, להיעלם. ואתה אף פעם לא תדע לאן היא, איפה היא הייתה, ומה היא עשתה. אתה תהיה מוכן להחזיק את הבית וגם לטפל בילדים. ואז התשובה שלו למעשה קובעת אם הם ממשיכים איתה או לא.
אנחנו חייבים לצאת להפסקה, אבל בהמשך, מיקי בר זוהר, אתה מוכרח לספר לנו כמה סיפורים פרטניים מהגדולים שהיו, שאני בטוחה שאנשים לא מכירים. חלקם אגב נגמרו באופן טרגי. אני מוכרחה שתספר, אולי אתה תרצה לספר לסילביה רפאל, אולי עוד כמה סיפורים שהם שוברי לב, אבל גם מפעימים מאוד. אז עוד מעט נחזור. לפני כן אני רק אגיד שאנחנו נשמע את ברמס, ואתה אמרת שאתה לא אוהב את ברמס, ואני אמרתי, מה, אתה מבולגריה?
אני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית. אני גדלתי על מוזיקה קלאסית ועל אופרות, אבל ברמס לא...
וואלה, אז רק להגיד שאתה מסיים בימים אלה ביוגרפיה.
אוטוביוגרפיה.
אז אתה תמיד כתבת ביוגרפיות.
כן.
קראתי את הביוגרפיה. כן, כן, אז יוצאים. יוצאים להפסקה, נחזור עוד מעט.
Thank you.
חזרנו לפרופסור מיקי בר זוהר, שאני קוראת לך מיקי, עקב פגישותינו כאן, וספריך, שאני כל כך אהבתי, הביוגרפיה של בן גוריון והביוגרפיה של פרס, זה חתיכת היסטוריון אתה, זה לא רק סופר. אז בוא, תראה, כיוון שהספר לוחמות המוסד, הוא מלא בסיפורים נורא חשובים ונוגעים ללב, אז בוא נתחיל, אתה יודע, בוא נבחר, סילביה רפאל.
סילביה.
בוא נשמע.
סילביה מדרום אפריקה, אמא שלה לא יהודיה, אבא שלה יהודי, הייתי אומר, בערבון מוגבל, והיא מתאהבת בישראל, ממש מתאהבת.
וואו.
עולה לארץ, בחורה גבוהה מאוד, הסתובבה בעולם קודם, באה לארץ, מגייסים אותה למוסד, ונותנים לה שם ותפקיד. התפקיד הוא שהיא תהיה צלמת, כביכול בינלאומית. השם יהיה שם אחר לגמרי. פטרישה רוקסברג.
כן.
פטרישה רוקסברג קיימת. היא קיימת, פטרישה רוקסברג. בחורה קנדית, שעובדת באיזה משרד עורכי דין, משועממת, יש לה חבר יהודי, שיום אחד לוקח אותה למפלי הניאגרה, ואומר לה, פטרישה יקירתי, יש לה איך בקשה. אז היא אומרת, כל אשר תבקש, בחיבוק עדין, ואז הוא אומר, אני רוצה את הפספורט שלך לכמה שנים. היא אומרת כך. וכך סילביה רפאל נהפכת לפטרישה רוקסברג, בונה לעצמה זהות קנדית, ומגיעה לפריז, הופכת לצלמת בינלאומית, אבל היא בחורה אגב עם המון המון רגשות, היא זקוקה לאהבה, ממש זקוקה לאהבה, ויש לה רומן מסוים עם בחור, צלם אחר, אריק, שהוא היה צלם של סוכנות אחרת, והיא כל כך אוהבת אותו, שהיא משכנעת את המפקדים שלה במוסד, לקחת גם אותו, לגייס גם אותו, כסוכן מוסד, כי היא אומרת, אז נהיה ביחד כל הזמן. והם עושים את זה, וכל כך מצליחים, שהם שולחים אותו להיות תושב באחד מארצות ערב, והקשר ביניהם פשוט מתנתק, כי הוא לא קיים.
היא מאבדת אותו.
מאבדת אותו. אז יש לה מישהו אחר, שלא יודע מי, והמישהו אחר, רק אחרי שנים כותב מאמר בגארדיאן הלונדוני, הייתי חבר של אמת ההרי הישראלית. עכשיו, סילביה רפאל היא חברה בצוות של המוסד, שיצא בעקבות המרצחים של ספטמבר השחור.
שהזכרנו.
כן, שדברנו על זה בהתחלה, והיא מאוד מאוד פעילה שם, והיא משתתפת גם במבצע הכושל בליל המר, בנורווגיה, ששם המבצע המוסד, לוחמי המוסד, מזהים בטעות מישהו כאלי חסן סלאמה,
שהיה
הנסיך האדום, הביג שוט של הספטמבר השחור, היא דווקא מתנגדת, היא אומרת, זה לא הוא, אבל הם הורגים אותו, הם מאושרים על ההצלחה,
הם הורגים איזה מלצר מסכים.
מלצר בשם אחמד מושיקי, שהוא בסך הכל מלצר ממרוקו, שבא ועובד שם, והתחתן עם נורווגית, ומה הוא השם? כעבור הרבה שנים, ישראל שילמה למשפחתו פיצויים. עכשיו, שתי פשלות. הפשלה אחת, שהרגו את האיש הלא נכון, והפשלה השנייה, שחלק מאנשי המוסד, שעוד לא הספיקו לברוח, נתפסים בידי המשטרה הנורווגית. וסילביה היא בתוכם. ויש לה משפט. ובמשפט היא מופיעה בצורה מאוד גאה, שכל העולם מוחא לכפיים בסוף הנאום, כשהיא מדברת על
נאום
על
ציוני. ישראל.
נאום ציוני מרהיב, כן. אבל אוסרים אותה. והיא זקוקה לאהבה. והיא מתאהבת בעורך דין הנורווגי שלה, שגם הוא מתאהב בה, אנחנו לא יודעים את זה. ואז, מאחר וזה נורווגיה, ויש יחס, הייתי אומר, יותר מתון כלפיה, אז כשמגיע חג הפסח, היא מוזמנת לביתו של השגריר, אף על פי שהיא בכלא, לביתו של השגריר, לארוחת לסדר פסח. והיא באה לשם, המשטרה משחררת אותה, היא באה ויושבת ליד שולחן הסדר, ולידה יושב הנורווגי, גם הוא מוזמן שם, עם אשתו.
עורך הדין.
עורך הדין הנורווגי. והילדה הקטנה של השגריר רצה מתחת לשולחן, ופתאום רואה שמתחת לשולחן הנורווגי, עורך הדין הנורווגי, וסילביה מחזיקים יד ביד. כך גילינו שלמעשה יש פה רומן. עכשיו, סילביה רפאל בסופו של דבר משוחררת. העורך הדין הנורווגי מתגרש ממשפחתו, מתחתן איתה, והם חוזרים לארץ לקיבוץ רמת הכובש, שמאמץ אותם. היא מתה על כבור כמה שנים מסרטן, אחרי שהיא הביאה לארץ הרבה מאוד חומר. היא הצליחה להגיע לירדן. אגב, הוזמנה לירדן באופן פורמלי, על ידי השגריר הירדני בפריז, שראה את הצילומים שלה, ואמר, אם היא תצלם בירדן שבוע...
כשעוד לא נחשפה.
לא נחשפה.
עוד לפני לילהמר.
עוד לפני לילהמר. אז היא באה לירדן, והכירה את המלך ומשפחתו, והתחבבה עליהם. עד כדי כך שאנחנו קראנו לה, המצלמת הבלתי רשמית של ארמון המלוכה. הייתה נכנסת ויוצאת מארמון המלוכה. תארי לך את המלך חוסיין, יושב לארוחת בוקר יום אחד. לידו ארוחת הבוקר, מגישים לו העיתון של הבוקר. הוא פותח את עיתון הבוקר. בעמוד ראשון תמונה גדולה של אישה שהוא מכיר. אבל לא כתוב שם פטרישה רוקסברג צלמת. כתוב סילביה רפאל, סוכנת מוסד. היא הייתה אצלו בארמון 20 פעם. אומרים שאפילו עשתה פעם בייביסיטינג, כשהוא ואשתו רצו לצאת. זהו, ככה פתאום נחשפה אחרי שנים. והיא עשתה באמת הרבה מבצעים בארצות ערב, שחלק גדול מהם עד היום לא מפרסמים.
למה מתייחסים? למה הסיפור של סילביה רפאל הוא עצוב כל כך? הרי היה שם סוג של happy end, כי עורך הדין שלה,
נכון,
עלה בעקבותיה לישראל, זה סיפור לא יאומן.
נכון.
שפרק את נישואיו כדי להיות איתה, רגע, ולבוא לחיות איתה ברמת הכובש בקיבוץ?
חזו בקיבוץ, אחר כך חיו בתל אביב, חיו גם בדרום אפריקה קצת, אבל הקיבוץ זה היה הבית. ויש שם עד היום חברים וחברות שזוכרים אותה מצוין. אתה נוסעת היא... באופניים בבוקר לעבוד.
אבל היא חייתה בתחושת בגידה.
היא אחרי לילהמר, היא באיזשהו מקום משהו אצלה נשבר. כי כמו שאמרתי, אהבה תמימה לישראל, הייתה גם הערצה תמימה לאלה שסביבה, ללוחמים שסביבה. ופה פתאום הטעויות האלה, גם הטעות של הרצח של האיש הלא נכון, וגם הטעות שבגללה תפסו אותם, כי היה שם מישהו שעשה איזה גם כן פשלה רצינית.
וגילה את שמות.
קודם כל בכלל נתפס בצורה מטופשת. אז כל הסיפור הזה פגע בה אישית מאוד, ואחד מראשי המוסד כתב לה שיר, ושלח לה את זה לכלא, והוא אמר, תראי, אנחנו לא בני אלים, אנחנו בסך הכל אנשים רגילים, וגם אנחנו טועים לפעמים. שיר מאוד יפה.
כלומר, הסיפורים הם לא תמיד סיפורי גבורה והצלחה. יש כישלונות, כמו שאתה תיארת גם את הראשונה, מרסל ניניו, שישבה בבית הסוהר ולא שוחררה על ידי הישראלים בשום מסע ומתן, נדמה לי שגם לא אחרי מלחמת ששת הימים.
תראי, אני הייתי שותף לכמה פגישות אחרי מלחמת ששת הימים, בין מאיר עמית שהראש המוסד, למשה דיין, שאיתו עבדתי, הוא היה חברי וגם עבדתי כיועץ שלו. שבא מאיר עמית יום אחד למשה דיין. בא במצרים, ישבו אז, איך אומרים, אסירי הפרשה, פרשת לבון.
פרשת עסק הביש.
עסק הביש. וואו. משנת 54. ישבו שם כמה שישה, שבעה בחורים, ומרסל ניניו. והוא אומר לו, אחרי ששת הימים, הם כבר ישבו כמה שנים, 12 שנה.
ואחרי ניסיון להתאבות?
13 שנה. והוא בא למשה דיין ואומר, תשמע, אנחנו מחזירים 5,000 או 6,000 שבועים מצריים. בוא נבקש ממצרים לשחרר את אסירי הפרשה. ודיין, שהיה מאוד ציני בדרך כלל וסקפטי, אומר, עזוב, הם לא הסכימו. אומר, מה אכפת לך? אומר לו מאיר, מה אכפת? מאיר היה מאוד קרוב לדיין. דיין פעם אמר לי שמאיר עמית הוא חברו היחיד בחיים.
כן, מאיר, כן. שגם דיין בגד בו. וזה מופיע בביוגרפיה אגב, שכתב חברי הטוב אמנון ז'קונט. רמית. טוב, לא נבלבל.
זה דבר אחר, נכון. באמת מאיר, אמנון כתב עליו ביוגרפיה מדהימה. ומאיר אומר לו, תן לי לכתוב לו מכתב לנאסר. אז אומר, אין מה, תכתוב, אין מה לכתוב, הוא לא הסכים. ומאיר בסוף, עוד פעם ועוד פעם, בסוף הוא אומר, טוב, נו, תכתוב. אז הוא כתב מכתב לנאסר, וכתב לו, כחייל אל חייל, אני מבקש את שחרורם של האסירי הפרשה, עסק הביש, ואנחנו מתחייבים שלא נפרסם את הדבר לכל עוד החי. וכך היה, הם שחררו אותם. בסוף, בזכות זה שמאיר עמית התעקש כל כך, אחרת לא היו מביאים אותם. ואומרת לי, מרסל ניניו, שהיא אפילו לא השתתפה בעסק הביש עצמו. היא הייתה בסך הכל בלדרית בין שתי החוליות בקיירו ובאלכסנדריה. היא ישבה 14 שנה על זה. 14 שנה ישבה בכלא. ואיזו אישה שבמצרים לא בדיוק שחרור האישה כמו שאת יודעת. זה היה חיים קשים מאוד. והיא נלחמה ובסופו של דבר באה לארץ וגם כן. היה כבר סוף טוב. כי היא קיבלה דרגת סגן אלוף, היא מצאה אהבה, התחתנה, למדה, הייתה בחוץ לארץ שליחה, והיא נפטרה לפני שנה.
תגיד, איזה עוד סיפור, אתה בכל זאת, אתה וניסים משאל, כתבתם יחד את הספר. איזה עוד סיפור הכי ריגש אותך בזמן הכתיבה?
תראי, יש הסיפור שקראנו לו טריו. יום וואו. אחד מגיע לוינה אברהים עותמן, שהוא ראש הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה. הוא הולך לחדרו, וליד בדלת של החדר, במלון, בחדר הסמוך, יושבת הבחורה על הרצפה, ובוכה בכי תמרורים, ודופקת עם האגרוף על מזוודת אמסונאית. הוא אומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, אני איבדתי את המפתח של המזרדה, ובפנים נמצא המפתח של החדר שלי, וכל הנירות שלי, והכסף שלי, ולא יודעת מה לעשות. הוא אומר, אני יכול לעזור לך? הוא אומר, לא. היא אומרת, יש לך משהו ממתכת? אמרו לי שאם אני מעבירה משהו ממתכת, מעל המנעולים של הסמסונייט, הם ייפתחו. הוא אומר, לא, אין לי כלום. אבל יש לי מפתח של החדר, אולי זה, אז הוא אומר, לא, זה לא, טוב, תן לי. וכשהיא לוקחת ממנו את המפתח, היא רוכנת מעל המזוודה, והוא לא רואה שביד שמאל יש לה חומר כמו פלסטלינה כזה, והיא קודם כל מטביעה את המפתח בפלסטלינה. וכך פותחת
אתה
פתאום.
אתה לא מאמין ששלחו בחורה לגור על ידו, לבכות שאיבדה את המפתח, ולסמוך על טוב ליבו של כן. אויב כן. שלנו. כן. אמרת, תגיד מה אמרת, מה הוא היה?
הוא היה ראש הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה. עכשיו חכי, זה רק חלק ראשון. למחרת בבוקר, הוא ירד לארוחת בוקר. פתאום בחדר האוכל, כל השולחנות דפוסים. אין מקום אחד פנוי, אחד. הוא רואה מקום אחד פנוי בכל המסעדה. הוא לא יודע שרוב האנשים שאוכלים שם, הם אנשי מוסד. כדי שלא יהיה. אז הוא, בעלית ברירה, הוא ניגש למקום הפנוי הזה, שם יושבת איזה בחורה. מליד השולחן לבד, ומדברת בטלפון, ומקללת וצועקת, בחורה יפה מאוד.
אחרת. אז,
אחרת, כן, שום קשר. אז הוא אומר לה, אכפת לך אם אני אשב פה? הוא אומר לה, שב. הוא אומר, ממשיכה לצעוק, ובשל סוגר, זאת אומרת, בן זונה הזה, מה הוא עשה לי? אז הוא אומר, מה קרה? היא אומרת לו, אני לפני שנה, נפגשתי עם הבחור הזה, ואנחנו שנה, עמדנו לחגוג שנה לחברות שלנו, והחלטנו לחגוג אותה במסעדה הכי טובה בווינה, סילביו ניקול, מפורסמת, ואני כבר שלושה חודשים הזמנתי שולחן, והמנוול הזה מצלצל לי הבוקר, אבל הוא לא בא. אבל ממשיכים לדבר, ופשוט היא נרגעה הצד, ואומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה היום בערב?
הוא אומר לה.
לא, היא אומרת לו.
היא אומרת
מה לו. מה אתה עושה היום בערב? היא אומרת לו, אני לא יודע. היא אומרת, אולי נלך, חבל לבזבז את ההזמנה. בוא נלך למסעדה, נתחלק חצי-חצי. מסכים. מי לא היה מסכים? הוא מסכים. הם יוצאים בערב לסילביו ניקול, יושבים שם לארוחת ערב, באותו רגע נכנסים בחור ובחורה, או מלוחמי מוסד, לחדר שלו. יש כמה מסמכים על השולחן לא חשובים. על השולחן מונח גם הטלפון הנייד שלו. מפני שאנחנו גילינו שאישים בכירים בארצות ערב, כשהם נמצאים באירופה, ויש להם סיכוי לצאת עם אישה או משהו כזה, הם לא לוקחים איתם את הנייד. הם משאירים אותו בחדר, כדי שלא יוכלו לעקוב אחרי איפה הם, בדיוק איפה הם היו. אז היא פורצת מיד, היא בחורה מוכשרת מאוד, מיד פורצת את הטלפון הנייד, וכמו שהיא מדפדפת בו, היא פתאום מקבלת הלם. הם מוצאים שם 36 תמונות ווידאות של קור אטומי בבנייתו מתקדמת, עם פרצופים אסיאתיים.
בסוריה, כלומר אתה מספר סיפור...
סורי.
שאנחנו...
לא ידענו.
שקרה לא מזמן.
כן, ודאי. לא ידענו. אבל פתאום, למחרת היום, מגיע מאיר דגן, ראש המוסד, לאהוד אולמרט, ושם לו לשולחן מעטפה, עם 36 צילומים. הוא אומר לה, הוא אומר לו, זה קור פלוטוגני. כלומר, שמייצר פלוטוניום, שאיתו אפשר לייצר.
בסוריה, על ידינו.
כן, בסוריה, בדיר אזור. לא ידענו על זה. זה מסוכן מאוד. אולמרט מיד טס לוושינגטון, מראה את התמונות לג'ורג' דאביליו בוש, לנשיא. הוא אומר לו, תפציץ אותם. הוא אומר, לא, כי קונדוליסה רייס על ידו מיד מייעצת לו. הוא אומר, אני לא יכול לפגוע בריבונות של מדינה עצמאית. הוא אומר, מה אתה מדבר? זה סכנה לעולם כולו של הסורים המטורפים האלה. תהיה פצצה אטומית. הוא אומר, לא, אני לא יכול. הוא אומר, טוב, אז אנחנו נעשה מה שטוב למדינת ישראל.
ועשינו, אבל תחזור אחרונית. איך תכננו את כל הדבר הזה? שתבוא בחורה על ידו, ותפרוץ בבחימר, והוא ייתן את המפתח, ואחר כך תהיה בחורה אחרת. אתה קורא את זה, וזה נשמע באמת תסריט ג'יימס בונד.
נכון.
כי הבחורה השנייה שישבה במסעדה, הייתה חייבת להיות יפה.
כן.
כדי
כן.
שאותו...
אברהים עותמן.
שהוא ירצה לצאת איתה. איתה.
כן.
אז אנחנו לא מאמינים לתחכום ולתכנון הכל כך רחוק. ואנחנו יודעים, סיפרנו שאותן בחורות, איזה אימונים שנעברו. אז תראה, הן חיו חיים כל כך בודדים, והן היו צריכות לסתום את הפה, ולא יכלו לדבר, ולא יכלו לספר, ואת לא יכולה לפגש עם החברה הטובה שלך.
אבל היום זה כבר לא ככה.
אז תגיד את זה, מהר מהר לפני.
היום 47% מהמתגייסים החדשים למוסד הן נשים. 35% מראשי יחידות של המוסד זה נשים. כולל יחידות מבצעיות. אנשים היום עושות בדיוק אותו דבר כמו גברים. ולפעמים, יש להם משפחות, יש להם ילדים, זה כבר מצב שונה. מצב שונה לגמרי. הם, בכל אופן, יש גם הבדל עצום בין מה שהם עושות בחוץ לארץ, בתפקידים שלהם, כשהם חוזרות לארץ. כמו אחת שאמרה לי, אני יום אחד, אני יכולה להחזיק ביד, להיות בבירה אירופית, ולהחזיר ביד את המכשירים הכי מתוחכמים של המוסד, ולמחרת היום נפרוץ בבכי מול מכונת כביסה בבית שלא עובדת. זה הבדל עצום. אליזה מגן, שהייתה משנה לראש המוסד, הבינה את ההבדל הזה בין אנשי המוסד, שהם לוחמים, שהם בחוץ לארץ, גרים בבתי מלון לפעמים, הולכים למסעדות מפוארות, ואחד מהם, אילן מזרחי, שגם הוא אחר כך היה משנה לראש המוסד, כשהוא חזר לארץ, הוא היה מלא אדרנלין, כי הוא עשה איזה מבצע גדול, באיזה מלון, אז היא אומרת לו, אילן, בכל פעם שאתה חוזר ממבצע כזה, תיכנס לחדר אמבטיה, תביט במראה, ותגיד, אני אילן מזרחי מגבעתיים. שתזכור מי אתה.
אני בחור פשוט.
בדיוק.
אני לא ג'יימס בונד. אז תשמע, ברוח זאת, באמת, מיקי בר זוהר, לוחמות המוסד, אנשים בלב המצאים גדולים, אי אפשר לקרוא את זה ברצף. כי זה יותר מדי מפעים. צריך כל פעם להפסיק ולנוח ולהגיד, רגע, זה לא יאומן כל הדברים האלה שקרו. אז זה מאוד מעניין, בעיניי זה כתוב נהדר גם. אז תודה רבה.
תודה רבה לך.
ותודה רבה שוב לעושים במלאכה. מלי בנימינוב, אבישג אליסף שוסר, לרעות מתתיהו ארגון.
וללוחמות המוסד.
ולוחמות המוסד. וואו. אז אין, באמת, יישר כוחכן. אז תודה. להשתמע ולהתראות ונשתמע גם בשבוע הבא, אני מקווה.
תודה רבה.
ביי.
Thank you.